מה שראינו בשבוע שעבר, דיברנו על הסוגיה פה בדף חוף א' ובבית, דהיינו, אם הוא, החמץ בעצם עובר תהליך של חריכה, קודם זמן איסור, אז כתוב שהחמץ מותר בהנאה אפילו לאחר זמן, אז ראינו את דברי התוספות שמה, בדברי רשי. דברי רשי, רשי כותב שחרכו קודם זמנו שבטל טעמו ומרעיתו. אז הזכרנו שעמדת רשי לכאורה שבטל טעמו ומרעיתו, הכוונה שחמץ שאינו ראוי לאכילת אדם מותר בהנאה, בגלל בטל טעמו ומרעיתו. למרות שזה עדיין ראוי לכלב, עדיין כלב יכול לאכול חמץ כזה, ואמרנו שעמדת רשי, ראינו גם כן, כשהבאנו עמדת רשי, הבאנו גם כן עמדת הרמב״ם, בהלכות חמץ המצה פרק ד' פה הלכה י'. הרמב״ם מדבר על מותר לקיימן בפסח, מדבר על תערובת חמץ, אומר הרמב״ם למה מותר לקיים את זה בפסח, שהרי נפסדה צורת החמץ. אז התוספות הבינו, כמו שהוא כותב, דהיינו שחריכה כזו שמפקיעה את החמץ מלהיות ראוי לאכילת כלב, מתירה אותו בנה. אומרת, יש מחלוק במשהו בתוספות במידת החריכה שעליה דיבר רבו. לפי התוספות, חמץ שנחרך אינו ראוי לאכילת כלב, אז מותר בנה. לפי רשי, חמץ שכבר אינו ראוי לאכילת אדם, כבר מותר. אז הזכרנו שהתוספות הביאו ראיה במראה המקומות ששלחתי, זה עמוד ראשון, שהברייתא, שהגמרא מביאה, בדף ט"ו ובית, יש פה טעות, כתבתי מ"ה, צריך להיות ט"ו ובית, בכל זאת, אז שם כתוב, הפצ'י איפשו, ונפסלה מלאכול לאדם, והכלב יכול לאכלה, מטעמה טומאת אוכלים בקיבצו, ונשרפת עם הטמאה בפסח. זאת אומרת, לפי הברייתא הזאת, משתמע שההתר לשרוף תרומה טמאה עם התורה, קיים דווקא כאשר התרומה החמץ התורה חייבת ממנו בביור מדין בעל יובה אם רוצה. הברייתא בעצם מדגישה שתרומה שנפסלה מאכילת אדם עדיין חייבת בביור, בלבד שהכלב יכול עדיין לאכול את זה. משמע שחמץ שאינו ראוי לאכילת אדם עדיין צריך ביור עד שלא יהיה ראוי לאכילת כלב, זאת אומרת לכל הראיה כמעט מפורשת לעמדת התוספות. והראיה הזאת לכל ה... אפשר להקשות מגמרא הזאת על עמדת רשי. אבל הזכרנו שאפילו עמדת הברייתא הזאת, שהתוספות מסתמכים עליה, תמוהים בגלל שהר"ן, וזה ראינו גם כן בשבוע שעבר, הר"ן על הריף בדף י"ג ומ"ב בדפי הריף, הר"ן שואל על הראיה הזאת, בגלל שחז"ל דרשו על הפסוק לא תאכלו כל נבלה לגר שבשרך תתננה באכלה, אז ראויה לגר קרויה נבלה, ושאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה, דהיינו דין בכל התורה כולה, איסורי אכילה שנפסלו לאכילת אדם מותרים. אז למה יש פה אצלנו שוני, למה ההגדרה אצלנו שונה באיסורי חמץ משאר איסורי אכילה? זה מה ששאלנו, בעצם זה שאלת הר"ן ששאל את זה, לא רק הר"ן שואל, גם כן הרבה ראשונים שואלים את השאלה הזאת, וגם כן באופן כללי תמוה דברי התוספות בהמשך, שהתוספות מסבירים שההתר של שריפה של תרומת טהורה מהטמאה נובע מכך שתרומת חמץ שנפסלה מאכילת אדם נחשבת כאפרא בעלמא. כך התוספות, זאת אומרת בעצם יש לדייק ככה מלשון הברייתא, חמץ שאינו ראוי לאכילת אדם טעון שריפה, משמע שאם לא יסופו אותו עוברים עליו ביואה בימוצה, מצד שני נחשב כאפרא בעלמא. משמע שאין בעיה שביואה בימוצה. זה קצת תמוה, זה מפריע לי גם כן, אבל הברייתא בהמשך, דהיינו בדף ממהר מבית, שגם כן ראינו, הברייתא שם כתוב ככה, וזה נמצא אצלכם בעמוד שניים של המראה מקומות, שם כתוב בברייתא, הפת שאיפשר חייב ובהם לשרוי לשוחקו ולחמר בו כמה יסוד אחרות. אז השאלה, כמה משתמשים בקנה מידה הזאת של ראוי לחמץ, לחמי היסוד אחרון כשמדברים על חמץ. אז בשבוע שעבר ניסיתי להסביר את המחלוקת ברש"י ותוספות. ועכשיו אני קצת מסתייג ממה שאמרתי בשבוע שעבר. בכל זאת רק נשתדל לסכם את זה, בגלל שחשבתי שיש פה שאלה כללית. ועל זה אני הולך להמשיך בשיעור הערב. אמרתי שכשהתורה אוסרת איסורי אכילה, אז ברור שהתורה מדברת על אוכל שראוי לאכילה. התורה בעצם היא זאת שמנעה את האדם מלאכול אותו, האם כך מסתכלים על הדברים, או שיכול להיות שהתורה בעצם תאסור באכילה גם דבר שאדם רגיל כלל לא מחשיב אותו כאוכל, על צד שיכול להיות שמישהו יאכל את זה. זאת אומרת, אני הזכרתי את זה בהקשר בין איסורי חמץ וסעור. הקריטריון שהגמרא פה השתמשה בדהיינו רואי לחמיה יסוד אחרות. אז השאלה, מה הגדר של הדברים של רואי לחמיה יסוד אחרות? ואני בשבוע שעבר, על סמך מה שכתוב ברבינו דוד, גם כן ראינו את זה, המחלוק רש"י עם תוספות, השאלה, חמץ שנחרך ואינו רואי לאכילת אדם, מותר בהנאה. זאת אומרת, אפשר להניח שחמץ חרוך אינו רואי לחמץ יסוד אחרות. זה חרוך, זה נשרף, אז אי אפשר בעצם להשתמש בזה. אז לפי רש"י זה מספיק. שבחמץ יחרך באופן שלא ראוי לאכילת אדם, אז רש"י הבין, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, שחמץ וסעור הם שני דינים נפרדים. היות שחמץ חרוך אינו ראוי לחמץ יסוד אחרות, ברגע שנפסל מאכילת אדם, אז החמץ מותר בהנאה. בכל דברי הגמרא בפרק ראשון והברייתא, שחמץ אסור כל עוד ראוי לאכילת כלב, מתייחסים דווקא לחמץ שביכולתו לחמיה יסוד אחרות, שזה אסור מדין סעור ולא מדין חמץ. על זה דיברנו בשבוע שעבר, והתוספות כנראה הבינו אחרת, הוא הבין שדין תורה בסור, כאילו זה הרחבה של גדר שם אוכל בסורי חמץ. אז גם חמץ חרוך שאינו ראוי לחמץ, יסוד אחרות, עדיין אסור כל זמן שלא נסער מאכילת כלב. אז אם אתם יכולים להסתכל בעמין הדובד, שגם כמופיע אצלכם, אז הוא כותב את זה כמעט בצורה מפורשת. ראינו על הברייתא של פת שאיפשו. אני חושב שגם כן צילמתי את זה, ושלחתי את זה אם אני לא טועה.
אז, מה, בממהי? רבן דבר בממהי?
זה שם, זה מופיע פעמיים בעצם, בעיקר בדף ממהי בבית, אבל גם כי בחבל ובבית. הוא כותב שם, לגבי פת שאיפשו, באיזה דף זה מופיע פה, רק רגע. זה בעמוד 7-8-9.
רשנון זין?
כן, כן, זה זין חטא וטט. וגם כן הוא חוזר על זה, אני חושב בצורה יותר מפורשת שבעמוד 10. כן, תסתכלו בעמוד 10. שם, בעמוד 10 ו-11, למטה, הפת שאיפשו, חייב לבאר, ושרואה לשוחקה לחמיה בקם היסוד, כלומר, כותב רבינו דוד, שאף מי שאיפשו, ונפסלה מלאכול אדם, חייב לבאר. שלא תומר שהיא נבלה שנראויה לגר עד שהיא מותרת, שכיוון שהיא ראויה לחמיה כמה עיסות, ואף על בי שאינה ראויה לאכילה, חייב לבאר שיש לה דין סור. כך בעצם דייקתי בלשון רבינו דוד. זאת אומרת, רבינו דוד הבין מהי דרגת החביכה שהתכוון רובה. אז רק כאשר נחרך החמץ, באופן שאינו ראוי לאכילת כלב, מותר בהנאה. זאת אומרת, בעצם, לכאורה, קודם חשבתי שהוא מבין כמו התוספות, אחר כך ניגע למסקנה, הוא מבין כמו רש"י, שהחמץ והסור שני איסורים נפרדים. וזה מה שכותב פה לגבי פת שאיפשו. ראוי לחמר בה כמה יסוד אחרות. היא לא ראויה לאכילה, ובכל זאת, כותב הרבינו דוד...
הוא כותב את זה בפירוש, שסעור גם כן לא ראוי לאכילה.
כן, כן. אבל מה שהוא כותב, המילים הקריטיות, שיש לדין סעור, שאינו ראוי לאכילה. ולפי שראוי לחמר בחרים, עוברים עליו ואף מישהו פגום לאכילה. משמע בהכרח, שהוא הצריך, דהיינו רבינו דוד, הוא מצריך שחריכת החמץ תהיה באופן ששוב הוא לא יהיה ראוי לכלב. זאת אומרת, יש לו כנראה הבנה שונה במציאות. הוא סבור שחמץ חרוך שאינו ראוי לאכילה, עדיין אפשר לחמץ יסוד אחרות. כך כותב אמן הדובר. אוקיי, בכל זאת אני רק סיכמתי פחות או יותר מה שראינו בשבוע שעבר. אני רוצה להמשיך, אבל אני רוצה להמשיך ולהתחיל בזה עם הרמב״ם והרייבד. והרמב״ם, אני לא יודע למה לא צילמתי את הרמב״ם הזה, הרמב״ם בפרק א' חמץ המצא, הלכות א' וב'. אז אם יש לכם רמב״ם חמץ המצא, ממש בהתחלה, זה שכחתי לצלם, לא יודע למה, בגלל שפה יש בתורה, כידוע לכם, באיסור ביום, באימוצה, באיסור אכילה בפסח, התורה אסרה שני דברים. התורה אסרה חמץ, התורה אסרה שעור. ואנחנו יודעים כבר מהתוספתא במסכת ביצה, שזה, זה אנחנו נראה בהמשך, שההבדל ביניהם שעור, זה דבר שמחמץ את אחרים. חמץ, דבר שנתחמץ מידי אחרים. כך בדרך כלל, אני חושב, כך מבחינים, כך כתוב בתוספתא בביצה בצורה מפורשת. אפילו באנגלית, גם כן, אני חושב שמתרגמים את זה בדרך כלל, שעור זה מה שנקרא ייסט. זאת אומרת, יש פה catalytic agent, שיש ביכולתו לחמץ אחרים, לחמי היסוד אחרות, השנקין חמץ זה מה שעבר תהליך של fermentation, שנחמץ בידי אחרים, כך כתוב בתוספתא כמעט בצורה מפורשת.
כ-east or sourdough.
נכון, בדיוק. זה ההבדל. אז בזה יש מחלוק בין הרמב"ם והרייבד, ועל זה אני רוצה לדון, ובזה נרחיב את היריעה הערב. תסתכלו ברמב"ם והרייבד, פרק א', והלכה ב'. פרק א', חומץ ומצא הלכה ב'. השאלה, מה היחס בין שעור לבין חמץ? זאת אומרת, התוספתא הבחינה בין שני הדברים האלה, כמו שהזכרנו עכשיו, והשאלה, מה היחס ביניהם? אומר הרמב״ם פה, אחרי שהוא בהלכה א', קובע מסוים לגבי אכילת כזית של חמץ, שיש בזה כרת, וגם כן תלוי עם שוגג, מזיד, התראה וכו'. הלכה ב', פוסק הרמב״ם, החמץ בפסח עשו בהניה שנאמר, לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. אני מקווה כמו שישוע אומר, שבעזרת השם מגיע לזה. חזקי רב יבוא. ממשיך הרמב״ם, ואני מניח חמץ פשוטו בפסח, עד בי שלא אכלו, עובר בשני לבים, שנאמר, יורה לך שעור בכל גבולך, ונאמר שעור למצא בבתיכם. אנחנו רוצים לדון בשורות האחרונות של הרמב״ם, ועל זה יש השגת הרייבד. כותב הרמב״ם פה, ואיסור החמץ, ואיסור השעור, שבו מחמיצים אחד הוא. הרמב״ם פוסק, שלכאורה אין הבדל בין חמץ, לבין שעור. לא רק שפוסק הרמב״ם פה, אלא גם כן, זה כן סילמתי, אבל אפשר להסתכל, אם יש לכם את הרמב״ם כבר, בפרק ד', גם כן, בהלכה י' א', כשהרמב״ם הביא את הברייתא, אז גם כן הוא פוסק שמה, פרק ד' הלכה י' א'. זה מקביל לדברי הרמב״ם פה בפרק א'. אז שמה בפרק ד' כותב הרמב״ם, הפת עצמה שאיבשה, ונפסלה, מלאכול הכלב, ומלוגמה שנסרחה אינו צריך לבאר. אז פה פוסק הרמב״ם, פת אינה צריכה ביאור לאחר שנפסלה מאכילת כלב. אז מכיוון שהרמב״ם סבור שדין חמץ ושעור אחד הוא, משמע, לכאורה, הוא הדין בשעור. מה הדין בשעור שנפסל מאכילת כלב? לכאורה, מכיוון שיש להם אותו דין, כמו שבחמץ שנפסל מאכילת כלב, פסק הרמב״ם שכבר הגענו לסוף, אותו דבר בשור שנפסל מאכילת כלב, אינו צורך ביאור, מותר בהנאה. כך לכאורה יש מקום לדייק. אז עכשיו נחזור לדברי הרמב״ם, פרק א', הלכה ב', והשגת הרייבד במקום. הרייבד כמובן חולק על הרמב״ם, וכותב הרייבד ככה. על זה שהרמב״ם, יש הזדהות בין חמץ לשור, אומר הרייבד, כתב הרייבד, דווקא לשיעוריהן. דהיינו ששווים איסורי החמץ והשור לגבי השיעור. אבל לעניין ביאור ולעניין אכילה, יש הפרש ביניהן. שהחמץ, אם נפסל מאכילת כלב, אין זקוק לבאר. והשור, אף על פי שהוא נפסל, חייב לבאר. לפי שהוא ראוי שחיקה, ראוי לשחקו, רק דקה, סליחה, דקה. אומר הרייבד, שלמרות שלגבי השיעור הם שווים, אבל לגבי ביעור, לגבי אכילה, יש הפרש ביניהם של חמץ. אם ניצל מאכילת כלב אין זקוק לבאר, ועשור אבא משהו ניצל חיה בבאר. כפי שרואי שחיכה ושחקו וחמץ בו כמה עיסות. אז זאת אומרת שהרייבד חולק, והרייבד סבור שהשוויון ביניהם זה דווקא לגבי השיעור. אבל בתחומים אחרים של ביעור של אכילה, אז ההפרש הוא די ברור ובהיר. חמץ שנפסל מאכיל את כלב, אין זקוק לביעור, סעור, אבל שהוא נפסל, אני מניח שבפשטות כוונתו מאכיל את כלב, עדיין חייב לבאר את זה, שראוי לשחקו לחמץ בו כמה יסוד. אז השאלה, מה מחול לי פה בין הרם ברייבד? ובעיקר תמוה שיטת הרייבד, שהוא מצריך ביעור בסעור, שנפסל מאכיל את כלב. והלא ראינו פה בעמוד הראשון פה, במראי המקומות, הברית בדף תתבוב, מפורש, כתוב שפת שאיפשר והוא יד אכיל את כלב. וגם כן, לא רק שזה קשה על הרייבד, אלא גם כן על הרמב״ם יש מקום להקשור, שמצד אחד הרמב״ם פוסק שפת, אם אינה ראויה לאכיל את כלב, לא צריכים לבאר את הפת. מאידך, ראינו רמב״ם, שהרמב״ם בפרק דוד, הלכה חד, זה ראינו בשבוע שעבר, אפשר לראות את זה עוד הפעם, פרק ד' הלכה ח', תסתכלו לגבי תערובת חמץ. הרם פוסק שעובר על בעיו הבאים מוצא. אבל אם נפסלה מכילת אדם, מותר לקיים את החמץ. זאת אומרת, יש פה סתירה בדברי הרמם גם כן. מצד אחד, הקריטריון הקני מידה היא אינה ראויה לכילת אדם. אבל לגבי תערובת חמץ, הרמם שמה, פרק ד' הלכה ח', פוסק פה ש... מותר לקיים תערובת חמץ עם ניסולה מאכילת אדם. אז למה בדין תערובת חמץ פוסק הרמב״ם כמו הכלל שהר"ן הביא לבלה שאין ראויה לגר, אין לבלה. אז אם התערובת אין ראויה לאכילת אדם, מותר לקיים את התערובת. מה שגם בשאר איסורי חמץ הרגילים, רק שהחמץ אין ראוי לאכילת כלב, אז מותר להשאותו. מה ההבדל בין תערובת חמץ לפי הרמב״ם, ששם הקריטריון כמו שהר"ן הביא בכל התורה כולה, נראה לו שאין ראוי לגר, אין ראוי לאכילת אדם, מה שאין גם בשאר איסורי חמץ, אז פה מביא הרמב״ם, שחמץ אין ראוי לאכיל הכלב, מותר להשאותו. אז לכאורה המקור לכל השיטות האלו של הרמב״ם והרייבד, זה הברייתא שכבר ראינו, בפסחים פה בדף מ"ה ובית, ראינו מה שכתוב בברייתא, שהפת שאיפשר, חייב לבאר, נשארוי לשחקה ולחמר בו כמה יסוד אחרות. אז הרמב״ם כנראה, איך הוא לומר פשט בברייתא הזאת? הברייתא מדברת על פת חמץ רגילה שאיפשה. אז למה היא אסורה? כתוב בברייתא, בגלל שהוא יהיה לחמר יסוד אחרות. וכנראה הרמב״ם הבין מה הפירוש של המילה איפשה, פת שאיפשה. אומר הרמב״ם שאינה ראויה לאכילת אדם. עדיין היא ראויה לאכילת כלב. כך ההגדרה לפי הרמב״ם של איפשה. או אפשר להגיד, שהרמב״ם הבין שהברייתא מסבירה למה יש הבדל בין שם אוכל וחמץ שנעשה אפילו בלא ראוי לאכילת אדם, בגדר שם אוכל בכל התורה כולה, דהיינו כשראוי לאכילת אדם. אז לפי הרמב״ם, הוא הבין שפת שאיפשה, כוונת פשוטה של פת שאיפשה, לא ראויה לאכילת אדם, עדיין ראויה לאכילת כלב. כנראה שהרייבד הבין אחרת. הוא הבין שהמילה איפשה, מה הכוונה? שאין ראוי לאכילת כלב. כך אני הבנתי מלשון הברייתא, אפילו בדף ט"ו ובבית, לא יודע אם אתם מסכימים עם זה, אבל לשון הברייתא שמה, פת שאיפשה ואין ראוי לאכילת כלב, אין צריך ביור. מה הפירוש של הניסוח הזה? אינה צריכה ביעור. התוספות בדף כ"ו בבית שראינו דברי המצרו חרחור, כך הוא הבין, וגם כן מדובר בפשטות לפי הברייתא, הפת הכתובה בברייתא היא פת חמץ, לא פת צור. הרייבד כנראה הבין אחרת, הוא הבין שמוזכר בברייתא סתם פת שאי אפשר כוונה לפת צור, למרות שלא יהיה לאכילת כלב, עדיין חייב ביור. מה שגם בברייתא בדף ט"ו, משמע שאם הפת אינה ראויה לאכילת כלב, אינה צריכה ביור. אתם שומעים מה שאני אומר? זאת אומרת, לפי הבנת הרייבד...
אבל הרייבד גם כן מתייחס לברייתא, בהמשך דבריו.
אבל לפי הבנת הרייבד, הברייתא יוצא מהנקודה, נקודת הנחה, שגדר של אוכל וחמץ, שאף ברויים לאכילת כלב, שונה משאר גדר של אוכל המוזכרים, שהם ברויים לאכילת אדם בלבד. הברייתא מוסיפה שסעור, למרות שאינו ראוי לאכילת כלב, מפת היותו מחמץ, בגלל שתסתכלו עוד הפעם, הרייבד כותב בהמשך, תסתכלו ברייבד בהמשך של פרק א' הלכה ב', בסוף הרייבד. אז הרייבד שם מביא את התוספתא שהזכרנו.
הוא אומר, כן, הוא אומר, זה מדובר על פת של שעור ולא פת של אכילה.
בדיוק, זה מה שכותב הרייבד בסוף. פרק א' הלכה ב', הוא כותב בשורות האחרונות, ומה ששנו בתוספתא, הפת שאי אפשר חייב לבאר, זה שהוא רואי לשחקה בפת של שעור, כמו שישוע אומר. די בחמץ, לא היה צורך, לזה אתה. המגניש לדרך אגב, פה מבאר, הוא מפריע לי, הוא טוען שיש מחלוקת במציאות, בין הרם לרייבד. דיינו, מה ההבדל בביאור הברייתא? אם מדובר על חמץ או על סור, אנחנו במציאות, הרמב"ם סובר שחמץ ראוי לחמי היסוד אחרות. והרייבד צוער שחמץ אינו מסוגל במציאות לחמץ. כך הוא לומד פשט בהבנת הרמב"ם והרייבד. בגלל זה הרייבד הבין שהברייתא עוסקת בסור. ממש מחלוקת במציאות. ככה נגיד משנה רוצה ללמוד פשט ומחלוקת פה בין הרמב"ם והרייבד. והנגיד משנה במקום פה, הוא מוסיף להסביר סברת המחלוק בין הרמב"ם לרייבד לגבי סור. זאת אומרת שגם הרמב"ם וגם הרייבד מסכימים ששני איסורים שונים קיימים בעולם. דהיינו, יש איסור של חמץ, איסור של סור. וסור מוגדר כסור, כל עוד שהסור ראוי לחמי היסוד אחרות, אבל הרמב"ם חלוק עם הרייבד במחלוק נוסף במציאות. האם סור שאינו ראוי לאכילת כלב? האם סור כזה יוכל לחמיה יסוד החברון. הרם סובר שאינו מחמיה, אינו מחמץ, והרם סובר שסור כזה כן מחמץ. יש פה שתי מחלוקות במציאות, לפי המגל משנה. לגבי סור וחמץ, זאת אומרת, יוצא ככה, יוצא שלפי הרמב"ם, חמץ אסור בגלל שזה חמץ, כל עוד שראוי לאכילת אדם. אחרי שהחמץ נפסל מאכילת אדם, הוא אסור מדין מה? מדין יכולת החימוץ שבו, כל זמן שהוא רואה לאכילת כלב, אבל עדיין יכול לחמי יסוד החברות. סור, לפי הרמב"ם מסור, כל זמן שהוא רואה לחמי יסוד החברות, זאת אומרת, כל עוד שהוא רואה לאכילת כלב, בגלל שלדעת הרמב"ם סור שאינו רואה לאכילת כלב, אינו מחמץ. אז יוצא שיסור החמץ ויסור הסור שווים, כך הרמב"ם. אבל הרייבד לעומת זאת, זה הכל לפי המגן משנה. הרייבד לעומת זאת צבור, שסור מחמץ, גם כן, צור מחמץ, גם שאינו רואה לאכילת כלב. ובגלל זה נעשה, אילו לגבי חמץ, זה הרייבד של הרבות, שבכל היה חמץ הולך להיות מותר, אם אינו רואה לאכילת אדם, מכיוון שלדעת הרייבד, חמץ אינו יכול לחמיה מבחינת המציאות, אלא מסיבה אחרת, שנראה בהמשך, אז אומר לכל זמן שהוא רואה לאכילת אדם, סבור הרייבד שזה אסור. אז אני פעוד... רציתי להסתייג מההבנה הזאת של המגן משנה, הוא טוען שיש מחלוקת במציאות, שתי מחלוקות במציאות לפי ההבנה של המגן משנה בדברי הרמב"ם.
לא, זה ברור שזה ההבדל הוא בהבנה מה הדרגת החיוב, לא החיוב, אלא דרגת החומרה של פת חמץ או פת שעור. זה פשוט ההגדרה מה החומר שלהם. זה הנושא המחלוקת בין הרמב"ם לרייבד. ולא המציאות.
אוקיי, הוא לא אומר מה שאתה אומר.
לא, 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 אני יודע, לא, אני אומר, אני לא חושב שכאילו, נגד אמרי משנה. זה ברור שזה לא, הרמב״ם, הרייבד רואה את השאור כמשהו יותר חמור, מכיוון שהוא יכול לגרום לדברים אחרים להיחמץ. אז הוא רואה את זה יותר חמור. גם כן יכול, מכיוון ששאור בהתחלה הוא לא בדיוק ראוי לאכילת אדם, באופן הסתמי שלו. זאת כל המטרה, הוא מחמץ, הוא לא ממש אכיל שאור. עכשיו, ולכן יכול להיות שזאת הסיבה שהרייבד רואה את זה יותר חמור, בגלל שהוא מחמץ דברים אחרים, הוא מגיע לא כדבר שהוא כבר בר אכילת אדם, אבל הוא, מכיוון שהוא יכול לחמץ דברים אחרים, אז הוא, למרות שהוא יצא מכלל אכילת אדם, אז בכל זאת יש לו את החומרה, שהוא מכיוון שהוא יכול לחמץ דברים אחרים, אנחנו מחמירים בו יותר. לעומת זאת, פאט, הוא אומר את זה, השאלה היא למה? זה בדיוק מה שהוא אומר, זה מבוסס על הברייתא, זה מבוסס על הברייתא.
למה הוא אומר את זה?
לא, בגלל שהוא אומר את זה, בגלל שכך הוא רואה את הברייתא, בגלל שיש לו איזשהו קושי, שהוא רואה הבדל בין חמץ סתמי לחמץ שמחמץ דברים אחרים. אז הוא רואה את זה בברייתא, שיש שוני בין שאור לפת. כאילו, שהוא אומר פת שאיפש, אז הוא אומר, בשכינתו, זה שאור. לעומת זאת הרמב״ם רואה שהברייתא לא מדברת על בהכרח רק שאור, אלא כל דבר שהוא חמץ.
אוקיי.
כך הם רואים את הברייתא. עכשיו, מה ההבנה בברייתא? אני לא יודע. אבל כך אני רואה שהם רואים את הברייתא. מה גרם להם לראות את הברייתא ככה? אני גם כן לא יודע. כך הם רואים את הברייתא, אני חושב.
נכון, יש בזה בעצם גישות שונות לגבי הברייתא, בזה אתה צודק. אבל
השאלה למה?
זה היה לי מושג. זה בדיוק השאלה, למה? נכון, בדיוק. אוקיי, אני פשוט נניח את זה, אני רוצה להתקדם לגבי השאלה השנייה ששאלנו, וזו שאלה יותר, אני חושב, מאוד קריטית. דהיינו, הסתירה לכאורה בדברי הרמב״ם, מצד אחד, סבור הרמב״ם שפת שאיפשה מותרת רק שנסלה מאכילת כלב. אבל מצד שני, לגבי תערובת חמץ, כותב הרמב״ם בצורה מפורשת שהיא מותרת לאחר שנסלה מאכילת אדם. מה ההבדל בין תערובת חמץ, ששם לפי הרמב״ם הקנה מידה היא נסלה מאכילת אדם, מה שאין כפת שאיפשו, הקריטיון נסלה מאכילת כלב. אז ראיתי שרב חיים הלוי, וזה אני כן שלחתי לכם, בהלכות מאכלות אסורות, פרק תדבר. אז הרב חיים הלוי, יש לו הצעה בנושא הזה. בעמוד 13-14, מה שמעניין אותנו זה ב-14, אני סרטטתי את זה בקווים, מצד שמאל. יש לו הצעה לבאר את הרמב״ם, על פי המגיד משנה. אתם יכולים לראות את זה בצורך עין, אתם רואים מה שכתוב בצורך עין, מצד שמאל, מה שצילמתי. בצורך עין, אני סרטטתי את זה בקווים שלי. בצורך עין, מה שפסק הרמב״ם בתחילה בתערובת חמץ, ימנו ראוי לאכילה איזה מוטה לקיימו. זאת אומרת, לגבי תערובת חמץ שהזכרנו עכשיו, שאחרי שנפסלה מאכילת אדם, בתור לדין לבעל ירואה, בשיעור הדרואה לאכילת אדם, ומה ישנו מפת עצמו שאיפשה, לתור לבריאה לאכילת כלב. אז השאלה ששאלנו, הסתירה לכאורה בדברי הרמב״ם, קריטריונים שונים ביחס לסוגים שונים של חמץ. וכמובן בסוגי דפסוכת דף ממהי ודברי הרמב״ם שהבאנו בצורך עין. ועכשיו הוא מתחיל לנתח את הדברים, רק באופן כללי, לפני שניכנס, רק נזכיר שבעצם מה שהוא הולך לבאר זה על פי המגיד משנה. אבל צריכים להקדים להניח שבמציאות תערובת של חמץ, עוד הפעם, האם תערובת של חמץ יכולה לחמיה יסוד אחרות. אז יש פה הנחה, וההנחה הזו לאור המגיד משנה, שבמציאות תערובת חמץ לא יכולה לחמץ יסוד אחרות. אז מכיוון שהזכרנו שיש לפי הרמב"ם שני גדרים נפרדים של סור וחמץ, אז ברור שחמץ הוא הרגיל שיתאפש, שיש ביכולתו לחמי היסוד החברות, אסור כל הוד שהוא ראוי לאכילת כלב, יכול לחמץ. אבל תערובת חמץ, שאסורה רק מדין חמץ, הוא כלל לא מדין צור, בגלל שאין כוחה לחמץ יסוד החברות, מותרת שהיא לא ראויה לאכילת אדם, כשאר יסוי אכילה, אכילת רק כולה. זאת אומרת, יש הבדל בין תערובת חמץ לבין הסוג השני, אז לכל הסתירה הזאת היא לא סתירה, אבל עוד הפעם, אנחנו מנסים ליישב את זה על סמך המציאות של המגי משנה. האם יש בכוחה לחמי היסוד אחרות או לא? זה בדיוק כל העניין, ותסתכלו עכשיו ברב חיים, ונקרא את זה בפנים. הוא כותב שם, אני קורא איפה שכתוב האומנם, אתם רואים את זה? אחרי השאלה שהזכרנו, אתם יכולים לראות את זה או לא יכולים? האומנם זה בסוגי דבסוכם דב ממהם שם טניה,
A little bit more for me. Ma? Oh, okay, I got it now. It was too small. I got it now.
Asliha. Asiba sheze katan biglal hamasach, o biglal ma sheani tzilamti, eni musag.
I'm sure it's on my side.
Okay. Kotev ha... Yesh li kama hatakot shu Abchaim Halevi. Yesh li echad gadol, v'echad katan, v'echad b'emtza. אז אני ניסיתי להשתמש בגדול. אוקיי, בכל זאת, האומנם, דה בסוגי דה בסוכם דת ממהי שם, תניה הפת שאיפשו חי לבייר, נשארו אל חמי היסוד אחרות. ולדעת הרמב״ם, הוקוי זאת בנפסלת מאכילת אדם. כיוון נפסלת מאכילת כלב, באמת אינו חייב לבייר, כבור כל זה במגי משנה, פרקל וחמץ ומצע שם, הרי דמיקה הדין באמת, גם בחמץ עצמו, כל שאין ראוי לאכילת אדם, לא קבל משום בל יורד. ורק משום דראויה לחמיה ביסוד אחרות, הוא שאובן בל יראה. ואם כן, ניחא הך לתערובת חמץ. דיש לומר, דאך לתערובת חמץ, שהזכיר הרמב"ם, אינו ראוי לחמיה ביסוד אחרות, כמו שהזכרתי לכם. אז הוא הולך לפי המגי משנה. הוא לא הולך לקיים רעדינו, לכל שאינו רואה לאכילת אדם, לת משום בל יראה בל ימוצא. אוקיי, לקד יצור חיין, מי לא משכחת לו גם תערוב את חמש שאירוי לחמר בו יסוד החברות. זאת אומרת, יש פה, כל הדיון זה מסביב למציאות. זה פילי פלוי. אבל מי שאתה הבין שהמחלוג את הרמב"ם בראי וזה מחלוג את במציאות, וגם כן ההבדל בין שני הסוגים של חמץ והרמב"ם זה עוד הפעם, הכל תלוי במציאות, האם תערוב את חמץ יכולה לחמר יסוד החברות או לא? הכל לפי המגי משנה. והוא אומר, הרב חיים והרמב"ם סתום הנוקה, כל תערובת חמץ שנראה לאכילה מותר כמו בפסח. וגם אם לא אומר בדעת הרמב"ם הוא משום דהבי תערובת חמץ נעשה איננו ראוי לאכילה עוד קודם שנתחמצו. ואם כן, הבינוק של הידי תערובת אין עובר לו, כי מובן הרמב"ם יש רק אלו עובר. זה מובן הרמב"ם נוקט סתומו, זאת אומרת הרמב"ם נוקט סתם שם. ונכלל בזה גם תערובת חמץ, כי אז שנתחמצו ואחר כך נצרכו, דו זה חמץ גומר ולא נוקשו, אלא דהרי עריבת האבדנים שנתן לתוכה קמח קודם גימול ימים דיינו עובר עליו, או כל הרמב"ם גם כמעט התערובת חמץ, ולא חוזר לאכילת אדם. ושיר חמץ הוא אבי כדי הילוך מיל, אם כן אבי נתחמץ, אחר נסרח, זה חמץ גומר ולא נוקשו. וכושר ימיין עובר עליו, ומשנה מפת שאי אפשר חי לבייר, אלא ודאי דעת הרמב"ם, דחולק תערובת חמץ מחמץ בעין, בתערובת חמץ תול לדין בל יורש שלו, ראוי לאכילת אדם. עכשיו מיד אני עובר ל-15. ובחמץ בעין, אבי שוב ראוי לאכילת כלב. הטעם בזה, דהרי תערובת חמץ יש לו בעיה בהם, מוצא משום דין לטעם כעיקר. עכשיו הוא אומר משהו חדש. כל שאין ראוי לאכילת אדם, פקע מיני דין טעם כעיקר. והכן אינו עובר לו. לא שייך אוכל, טעם ודורי לחמיה בו הסתכלת. הוא עדיין הולך עם אותו קו, לגבי יכולת לחמיה יסוד אחרות, אבל מוסיף פה נקודה נוספת של טעם כעיקר. טוען גם חיים שברגע שאינו ראוי לאכילת אדם, אז אין דין טעם כעיקר, אבל עוד הפעם, הכל תלוי במה שהזכרנו קודם, דהיינו, יכולת לחמי יסוד אחרות או לא, וכל זה לא נאמר לעניין עיקר שבריך, לא אמור לעזור בעיורה, מה שאין גם לעניין דין לטעם כעיקר, לא מעניין כלל דורי לחמי יסוד אחר, ומכל וכל כל זמן שאינו ראוי לאכילת אדם, פרק מיני דין טעם כעיקר, ואין להם ככה חמץ כלל, ואינו עובר לו השם, חמץ לא תערובת, דהית לו חמץ בהנה, שפם בדי ביתרים, דורי לחמי יסוד אחרות. בעצם הוא אומר מה שהזכרתי קודם, הוא חוזר על זה כמה פעמים, דהיינו זה הכל לפי המגי משנה, לפי המציאות, זה ההבדל בין תערובת חומץ לבין הסוג השני של חומץ. ככה חיים פחות או יותר. הבעיה שלי גם כן עם דברי המגיד משנה, אני חושב שיש המון תמיות נגד המגיד משנה. קודם כל, תורף דברי המגיד משנה כלל לא מוזכרים ברמב"ם. מאיפה הוא מצא את זה בדברי הרמב"ם? זה שאלה, אני שואל זה בשביל יהושע. כמו שחזל אומרים, שכינה מדברת מתוך גרונו של
משה.
שכינה מדברת, יהושע מדברת מתוך גרונו של אבישי דוד. איפה זה כתוב ברמב"ם? אין אפילו שום אזכור של נדנוד כזה בדברי הרמב"ם. אז רואים שהרב יהושע בליינק השפיע על אבישי דוד במשך השנים. אז לכאורה זה לא כתוב פה שום דבר. הרמב"ם, לפי ההסבר של הרמב"ם, יש איסור נפרד של שעור, או של דבר אחר המחמץ, צריכים לבאר את זה כשהוא רואה לאכילת כלב, הרמב"ם היה צריך להזכיר את זה בפירוש, את הכלל של רואה לחמיה. למה הוא לא מזכיר את הכלל הזה? היה צריך להזכיר את זה בצורה מפורשת. ועוד תמיהה שיש לי נגד המגיד משנה, להעמיד את המחלוקת של הרמב"ם והרמב"ם בשתי מחלוקות במציאות, זה נגד כל החינוך שקיבלתי בחיים שלי. אני מוכרח להגיד את זה. דהיינו, האם החמץ הגיע לכלל ראוי לחמיה? זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שעור שאינו ראוי לאכילת כלב וחמץ יסוד אחרות. זאת אומרת, המחלוקת לגבי המציאות השנייה, עם שעור שאינו ראוי לאכילת כלב ויכול לחמיה, זה אפשר ליישב. אני חושב שהיום התורה אספה שעור בנוסף לאיסור חמץ, ניתן לדון גדר איסור שעור ביחד משני אופנים, או כאיסור עצמאי, זאת אומרת, מכיוון שיש ביכולת של השעור לחמץ יסוד אחרות, הוא אסור. עוד יכול להיות שהגדר של איסור של שעור זה רק כשהשעור משמש כאילו כיוצר לאיסת חמץ שראויה לאכילת אדם. אז צריכים לבחון את השעור תמיד ביחס לאיסה שהוא יוצר. זאת אומרת, אפשר להגיד שגם הרמב״ם וגם הרייבת סבורים ששעור שאינו ראוי לאכילת אדם מסוגל לחמי יסוד אחרות. אבל איסה שהוא יצור תהיה איסה שאינה ראויה לאכילת אדם, הרמב״ם למד כמו הגישה השנייה שהגדר של איסור השעור זה ביחס לאיסה שהוא יוצר, מכיוון ששעור כזה יוצר איסה שאינה ראויה לאכילת אדם, הוא לא נחשב כשעור ראוי לחמיה. מה שאין כן הרבה, אבל הוא טוען שלא, הוא טוען שהגדר של איסור שור, זה עוד הפעם, ביכולתו לחמי היסוד אחרות. אנחנו לא מתחשבים בסוג האיסה שהוא יוצר. בכל זאת, כך לכאורה רואים שרב חיים, כך הוא הלך עם הקו הזה של המגיד משנה, של המציאות, וכך המחלוקת ברמב"ם ורייבד, וכך אפשר ליישב את הסתירה בדברי הרמב"ם, אבל כמו שאמרנו, יש בזה לכאורה הרבה שאלות בקו הזה, בכיוון הזה. אז עכשיו אני רוצה לחזור להגדרת שור לפי התוספתא. התוספתא, אני לא צילמתי את זה, אבל זה מופיע פה בדברי המשתברו, בעמוד 3. המחבר בסימן תוף מבית, מביא את הברייתא הזאת. דהיינו, אני אקרא את המחבר קודם, ואחר כך ניכנס לביר ההלכה. דרך אגב, אני מוכרח להגיד לכם שככל שאני לומד המשתברו, ובמיוחד הביר ההלכה, אני משתומם ממנו. מה שחסר במשתברו זה, כמו שאומרים ביידיש, השפרח של רב חיים. זה הבעיה. אין לו את השפה של בריסקאי, של רב חיים בריסקה. אבל למדנות יתר, זה אפשר למצוא בדברי המשתברו לא על כל הדרך. אני מעביר שיעורים לבית הכנסת שלי כמעט כל ערב. יש שלושה ימים שאני מעביר בהלכה, ועברנו על דיני תחנון כמעט שבועיים, ושבועיים אלו, השבועיים האחרונים, אני מעביר שיעור בסימן קופנון ה' ברחיים. קופנון ה' זה סימן פשוט, שאדם כשהוא יוצא מבית הכנסת, ייכנס לבית המדרש, יקבע איתם לתורה, כמו שברוך השם כולנו מנסים, משתדלים לעשות. זה סימן פשוט, על זה כבר עבדתי שבעה שיעורים, בגלל שהמשתברה, למרות שהוא מתבטא לא כמו בריסקאי, כמו רב חיים בריסקה, כמו רב סולובייצ'יק, אבל אפשר לראות בדברי המשתברה רמזים לכל מיני סוגיות סבוכות, מורכבות, לא יאומן. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נגיע לזה בדברי המשתברה פה, עוד הפעם, קודם נקרא דברי איזה, editorial note, אם אפשר. אוקיי, okay, עכשיו, כתוב במחבר,
חמץ...
איזה דף פה?
מה אמרת?
איזה דף?
אה, בעמוד זה שלוש. דף שלוש.
איזה סעיף במשנה ברורה?
קודם במחבר, סעיף טס במדברי המחבר, בתוך מבית.
סעיף טט?
סעיף טט. אוקיי? טוב שיש לי את ה... מצוין. יש לי את הדפים שצילמתי. אילולי זה היה למסך, המצב היה אבוד. אוקיי, עכשיו בסעיף ט', כותב המחבר, חמד שנתאפש. יש לך?
I can't find it in the attachments. Where is it in the Mishnah Berurah?
קודם אני מתחיל עם המחבר, זה תוף מן ב', ונגיע לדברי בי הלוכה, בעוד יש עמודים שלוש וארבע. מצאת?
Almost.
בסדר גמור.
ארבע הוא הדף השני באימייל, ושלוש הוא הדף הרביעי באימייל. ככה זה יצא. אני מצטער.
אוקיי.
אוקיי, let me do that again. אוקיי.
Okay. עכשיו המחבר, נתחיל עם המחבר קודם, שהוא מצטט את הברייתא, שמה בפסוחים, חמץ שנתאפש קודם זמן איסור. אז רואים שאיך שהוא מגדיר, חמץ שנתאפש ונפסל מאכילת כלב. או ששרפו באש קודם זמנו, ונחרח עד שאין ראוי לכלב, או שיחדו לישיבה בתוך אותו ביתית, מותר לקמור בפסח. אז עכשיו נקרא דברי ביר הלכה פה במקום. המשתברה, תסתכלו בביר הלכה, שהוא מביא את התוספתא. דד דת הרייביד, הוא רק חוזר דברי הרם ברייביד, דבסור חייב לבאר אפילו אם נתאפש, עד שניסו מאכיל את כלב. לדת הרמם, אין לחלק בזה. זאת אומרת, והרם המסור וחמץ שווים, אחד הם, והרייבן מבחין. היית במגן מישנה וכסף מישנה שהכריעו להלוך לגדת הרמב״ם, וכן התק המוגד אברון, עין פרי חודש ועגרו, שהביא סעד לדיר והרייבן בתוספתא דבית ספר קלף. דהית שם. אז הוא מביא רק חלק מהתוספתא, וכתוב, והתוספתא, דסור נקרא משייפסר לאכילת כלב. אני רק אקריא בפניכם דברי התוספתא, שזה במסכת בית ספר גלב, אות ג' אז כתוב ככה, סעור, אני קורא את התוספתא, סעור המחמץ את אחרים, מפורש. סעור זה דבר שיכול לחמי היסוד אחרון. חמץ, אומר התוספתא, שנתחמץ בידי אחרים. ועכשיו, השורה האחרונה, החלק האחרון של התוספתא, כמו שהמשתברה מצטט אותו. מהם אתה קורא סעור? מי שיפסל מלאכול לכלב. זאת אומרת, קודם כל, בתוספתא יש הגדרה של סור, דבר שיכול לחמי היסוד אחרות. אחר כך, הגדרת חמץ, שנתחמץ בידי אחרים. ובסוף, מתי נקרא סור, מי שיפסל מלאכול לכלב. זאת אומרת, לפי התוספתא בפשטות, משתמע, התוספת מבארת, סור נחשב כסור רק לאחר שאינו ראוי לאכילת כלב. וכמובן, זו ראיה לשיטת הרייבן, שסור שאינו ראוי לאכילת כלב חיה בביור. אז לכל קשה לרמב״ם, שהוא חולק, הוא סבור שסור שאינו ראוי לאכילת כלב מותר בהנאה. זו שאלה בעצם שכולם שואלים נגד הרמב״ם. אומר המשתברורה ליישב את השאלה הזאת, ונקרא...
רגע, לפי התוספת, המהות של שעור, שזה פסול מאכילת כלב.
נכון.
אז למה זה קשה לרמב״ם?
בגלל שלפי הרמב״ם, הוא סבור ששעור שאינו ראוי לאכילת כלב, מותר בנה?
איפה הוא אומר את זה?
הרמב״ם כותב את זה, זה ראינו קודם.
הוא אומר שעור?
כן, כן, בגלל שעמדת הרמב״ם היא שאין הבדל בין סור, אתה תראה...
אין הבדל בהלך, אין הבדל בשיעורים ובזמן האיסור, איפה הוא אומר שהמהות זה אותו הדבר?
מה אתה אומר? מה אמרת? לא הבנתי. מה אמרת?
אני לא רואה שהרמב״ם...
נסתכל דקה...
אני מבין שהרמב״ם אומר שהחמץ וסור יש להם אותו הדין.
זה מה שהוא אמר.
כן, אבל הוא לא אומר שזה יש לזה אותו המהות. אם עצם סור אין לו ראוי להכיל את כלב, מי אומר שהרמב״ם חולג על זה?
זה מה שהאחרונים הבינו בדברי הרמב״ם. ואתה אומר שיש מקום לחלק. השאלה, מה כוונתך? האם אתה בעצם אומר, המשתברו הולך להגיד גם כן משהו, לא בדיוק כמו שאמרת, אבל אני חושב משהו דומה. הוא רוצה לחלק בין שני מצבים שונים, שבגללם נפסל אסור מאכילת כלב, לבין מצב שהפסול כאילו נובע מאיזה גורם חיצוני. סור שנתאפש עד כדי כך שאינו ראוי לאכילת כלב. לפי הרמב״ם, אם כך קרה, אין הסור נחשב כלל לאוכל, זה מותר. זה מצב אחד. אבל יש עוד מצב, שהסיבה שהסור אינו ראוי לאכילת כלב, בגלל, נגיד, חוזק החימות של הסור. הסור עצמו לא התקלקל, אבל אינו ראוי לאכילת כלב בגלל חימוצו. אז הסור לא יוצא בשל כך מגדר אוכל, למרות שאינו ראוי להכיל הכלב עדיין בחיי בביור. ככה משתברור בעצם רוצה לעשות חילוק כזה, והוא משווה את זה לדבר חריף. פעמים יש דבר חריף שמחמת חריפותו אינו ראוי להכיל הכלב. ברור שהוא נחשב לאוכל. אין החריפות גורמת לפסול את גוף הדבר, בגלל שבסופו של דבר, דבר חריף כזה, שמתערב בתערובת נעשה ראוי לאכילה. אז הוא עדין בסור שאינו ראוי לאכילת כלב אחרת חימוצו. מכיוון שבסופו של דבר הוא מחמץ איסות, הוא נחשב לאוכל. תסתכלו בדברי המשתברור, נקרא את זה בפנים. אומר המשתברור ככה. אחרי שמביא את התוספתו, והפרי חודש שחויע בכוח זה דלות קרבי, והנה לכל הוא תמיה גדולה על הרמב״ם מתוספת הזו. זה בעצם מה שהוא שואל. שהרמב״ם סבור, איך שהוא הבין, שסור שאינו ילך אלא כלל מותר בנה, אומר המשתברור, והתוספת לכל נוגדת עמדת הרמב״ם. אחרי אני ידעתי, יש לו את הסביל על הרמב״ם, בכל האומנם שיטתו, כמו שקרא זה הכסף משתה שם. דיאב תחיבה התורה לסור, אף שנפסל מאכילת כלב, היינו כשנפסל מחמת חימוצו, שנתחמץ כל כך, עד שאינו ראוי לאכילה אף לכלב, ומשום זה לא נחשב כאפר. תאבי כדוב החומץ ששוחו בתוך הדבר חריף ביותר, ואינו יכול לאכול מחמת חריפותו. דאבור זה להיבטר ממנו שם אוכל. אבל למסור נתקלקל כל כך, עד שאינו ראוי לכלב מחמת איפושו, שאף אם לא היה נחמץ כל כך, גם כן לא היה ראוי לכלא מחמץ שנתאפש ונפסד, שפי יש לו מה, וזה נחשב כאפה, כמו שכתב הריף. דלכך, אם נתאפש עד שנפסד מאכילת כלב, אינו חייב בבירו משום דבי כאפה. ועל כן, מה לי אם חמץ נעשה אפר, או אסור נעשה אפר? זאת אומרת, לכאור איך שאני מבין מה שאומר המשתברוה, שיש מצב שהתפקיד של הדבר יוצר לו חלות שם אוכל. אפילו אם הדבר אינו ראוי לאכילה. הזכרנו קודם, לפי המגמישתא, מחלוק ברמב"ם ורייבד לגבי איסור שאינו ראוי לאכילת כלב. אמרנו שלפי הרייבד עדיין ראוי לחמץ איסור אחרות. לפי הרמב"ם לא ראוי לחמץ איסור אחרות. זאת אומרת, אליבא דכולי עלמא, אסור שאינו ראוי לאכילת כלב מחמי היסוד אחרות. מה המחלוקת? איך מסתכלים על אסור? האם מסתכלים על אסור באופן עצמאי, על יכולת אסור לחמי היסוד אחרות, או מסתכלים על העיסה שאותה הוא יוצר? והרמב״ם, מסתכלים על אסור ביחס לעיסה לכאורה שהוא יוצר. זאת אומרת שמה שאומר המשתברו על לכאורה, אני חושב זה דבר חשוב מאוד. זאת אומרת, מה אומר המשתברו? ואני חושב שהדברי המשתברו עולים יפה מה שראינו בדברי המגיד משנה. מכיוון שסעור, מה בעצם כל הייעוד של הסעור הזה לחמי היסוד החברות? אז ההגדרה כאוכל נקבע לפי העיסה אותה הוא יוצר, אפילו אם הוא עצמו אינו ראוי לאכילת כלב. לכן זה מה שאומר המשתברו. מה אתה אומר הרב אברהם? אתה עדיין לא מסכים עם כל זה.
לא, לא, את זה אני כבר מבין, אבל זה לא ברור לי שהרמב״ם, שלפי הרמב״ם, סעור זה שהמהות של סעור כבר לא נפצל מאכילת כלב. המהות הרגיל של סעור אי אפשר לאכול אותה, זה רק מחמיץ. אז יש, במציאות שלו זה שונה מחמץ, זה לא בדין שלו. בדין שלו זה חייב ב... קרד ומסור בהנאה ואותו השעות בערב פסח וכל זה, אבל המהות שלו זה שונה שאי אפשר לאכול סוער, לא אוכלים סוער, זה לא אוכל.
אבל כשהרמב״ם לומד שבכך המגמי שני הבין.
זה החידוש של הרמב״ם שאומר שזה אותו הדין, כי זה אוכל ולא אוכל. זה בדיוק החידוש שלו. יש בעל ירע ובעל ימוצא בסוער כמו שיש בחמץ. הכל זה שווה, וזה החידוש. כי חמץ זה אוכל וסוער זה לא אוכל.
לא, שני דברים נפרדים. איסור חמץ ואיסור סוער, שני דברים נפרדים. למרות שלפי הרמב״ם, זאת אומרת, זה מה שאני מנסה כל הזמן פשוט ללכת בכיוון הזה, שהתורה... לפי הרמב״ם, התורה הרחיבה את גדר של שם אוכל בגבי חמץ. למה? מכוח איסור סעור, מעבר לגדר שם אוכל שבכל התורה כולה. זאת אומרת שלמרות שבחמץ אינו רואה לאכילת אדם, כל זמן שהוא רואה לאכילת כלב, עדיין יש עליו שם אוכל. אז בזה אין הבדל בין חמץ רגיל לסעור. אם החמץ רואה לאכילת כלב, זה עדיין חיה ביור. בגלל שכל הבעיה שלנו, למה פה שונה מכל התורה כולה? זה כך קושת הר"ן. בכל התורה כולה, נבלה שאינו ראוי לגר, אינו קוראי לבלה. הקנה מידה, קריטריון, זה כל הזמן אכילת אדם. מה פתאום שפה יש עכשיו איזה שוני? למה זה שונה פה? וגם כן, אפילו המחלוקת בין הרמב"ם לרייבד, עוד הפעם, נחזור לזה, בגלל שלפי הרייבד, הוא הבין שיש שני איסורים נפרדים של סוער וחמץ. אבל הרמב״ם, לכאורה, ושהוא טוען ששווים, דין סור, ראוי לחמיה, אז לכאורה כאילו זה מרחיב את הגדר של איסור חמץ. זאת אומרת, אפשר להניח שלכולם החמץ רגיל כלל לא יכול לחמיה יסוד אחרות. זה, כמו שאמרת, זה הגדר של סור. סור זה, יש בכוחו לחמיה יסוד אחרות, חמץ רגיל, אין בכוחו לעשות את זה. אבל לפי הרמב"ם, ברגע שמרחיבים את גדרי שם אוכל ביסורי חמץ, אז גם כן, חמץ שאינו ראוי לחמיה, יעשו אפילו שאינו ראוי לאכילת אדם. מה שגיד הרי וטוען לא, זה שני דינים נפרדים לגמרי. דין חמץ שנאסף ראוי לאכילת כלב, ודין סור, המחמה יסוד אחרות, אפילו שאינו ראוי לאכילת כלב, אז חמץ, מכיוון שבמציאות אינו מחמץ, לא נכלל בדין סור שנאסף אפילו שאינו ראוי לאכילת כלב. מהשאלה, זה מה שרציתי להגיד בשבוע שעבר. שאני רואה פה, כאילו מחלוקת מרמב"ם ברייבד, איך מגדירים שני הדברים האלו. האם מדובר בשני דינים נפרדים זה מזה לגמרי, או שלפי הרמב"ם יש מקום להרחיב את הגדר של שם אוכל בגלל המציאות של סור. זאת אומרת, לכאורה, סור שאינו ראוי להאכיל הכלב. מה הסור הזה יכול לעשות? האם הסור הזה שאינו ראוי להאכיל הכלב יכול לחמי יסוד אחרות? הייתי אומר שכן. זה בדיוק אופי של סור.
זה הגדרה. זה הגדרה של סור. הוא לא ראוי, זה מה שאמרתי, זה לא ראוי להאכיל כלב.
הרייבד שסובד שיש פה שני איסורים נפרדים, הוא סבור שהתורה חייבה סור בגדרי חמץ, מכיוון שראוי לחמי יסוד אחרות, למרות שהוא כלל לא נכנס לגדר של אוכל. זה לא אוכל, זה כבר יצא מהגדר של אוכל. לפי הרייבד הוא כותב, סור אינו ראוי להאכיל כלב. אבל הרמב״ם, שכל הגישה שלו בהרחבת הגדר, כאילו מבוססת על כך שהתורה באיסורי אכילה אוסרת דווקא דברים שמודרים כאוכל. אז גם סעור, סעור כנראה, שמעבר שיש אצלו היכולת לחמץ, אז צריך להיות מודר כאוכל. סעור שאינו רואה לאכיל על כלב, לכאורה זה לא נכנס לקטגוריה של אוכל. אז צריך להיות מותר בהנאה, למרות שבמציאות הוא עדיין מחמץ, סעוד אחרות. כל זה, כל מה שהזכרנו, זה כדי לחזור לגמרא שלנו. דהיינו חריכו קודם זמנו. והשאלה, מה קורה פה? החריכה הזאת. ואמרנו שחריכו קודם זמנו, מותר בהנאה, אפילו לאחר זמנו. אז מה, קודם כל, עוד הפעם, אני שואל אתכם, על המציאות, חמץ חרוך. אני מניח שעדיין רש"י כותב, בטל, טעמו ומריתו, דהיינו נפסלה מאכילת אדם. השאלה היא, האם חמץ חרוך, כל זמן שהוא ראוי לאכילת כלב, האם החמץ הזה שהוא חרוך יכול לחמץ יסוד אחרות? האם זה בגדר שם אוכל? אני לא יודע בדיוק מה המציאות פה, לפי המגמי שהכל הולך לפי המציאות. דברי הרמב"ם, הרמב"ם מחלק מחמץ רגיל, כל זמן שהוא ראוי לאכילת כלב, אסור. תערובת חמץ, אומר הרמב"ם, לא, אסורה, רק שהוא ראוי לאכילת אדם. אז אמרנו, ההבדל הזה לפי המגן משנה, שתערובת חמץ אין ביכולתה לחמי היסוד החברות. אז זה ההבדל בין תערובת חמץ לבין חמץ רגיל. אז עוד הפעם, אני חוזר לנושא של חמץ חרוך. כל ההרחבה הזאת של גדר שם אוכל של חמץ עד ללא ראוי לאכילת כלב, נאמרה דווקא לכאורה באיסור חמץ שיש בהם כרת. בתערובת חמץ אנחנו יודעים שיש רק לאו. כל מחמץ לא סוחל לו. תערובת, חמץ לוקשה, כולם נכנסו תחת הלאו הזה של כל מחמץ לא תוחל לו. אז האיסור שלא יחשב כסוג איסור שונה שבו גדר שם אוכל ככל התורה כולם, כדין בין הראוי על הגדר. זאת אומרת, יש כאילו גישות שונות בהבנת הרמב"ם והרייבד. המגמי שסבור שהרמב"ם לכאורה והרייבד סבורים שחמץ וסור הם שני איסורים נפרדים. כל המחלוקת, מחלוקת במציאות, כמו שהזכרנו. הרמב"ם סבור שחמץ וסור נכללים באיסור אחד, כאילו הסור מרחיב את גדר שם אוכל, והרייבד סבור כמו רש"י, שיש הבדל ביניהם.
איפה...
מה?
אני לא שומע אותך.
אני לא הבנתי למה הרב אומר שזה רשי, בגלל האחרוכו?
כן. אני נבוך
יש הבדל עצום בין חרוכו לפת שאיפשה.
אני מסכים איתך, אבל אני עוד הפעם,
חרוכו זה עוצר, אנחנו יודעים את זה לגבי כשאנחנו מדברים על לא, זה תחת העיסה במים קרים, מכניס למים קרים להפסיק את החימוץ.
מה שאומר את הגמרא, תופח טלטוש בצונן.
כן, כן.
שמה הגמרא בפסוחים. זאת אומרת, ברגע שיש תפיחה,
שיש
מה שנקרא turgidity, אז צריכים לחסום את הכיוון הזה של חימוץ. אבל זה משהו אחר.
כן, זה משהו אחר, אבל אני הבנתי שבפעולות הכימיקליים, והרב יודע את זה יותר טוב ממני, שאם שורפים את השיעור, הוא מפסיק את פעולת השיעור שלו. הוא לא יכול, אז זאת אומרת, אז ואיפשה זה דווקא להפך. זה בדיוק חלק מהתהליך של הכנת שיעור, שזה מתאפש.
אוקיי, יש רופא לפנינו, אני אשאל אותו בנושאים האלו, אני, זה כבר...
לא, אבל יש לנו כימיקאי לפנינו, זה יותר...
כן, כן, לקחתי כמה קורסים, אבל זה כבר לפני עשרות שנים. אני, האמת היא, אני, בדרך כלל הגישות האלו, שהכל מסביב למציאות, גישות שמאוד מפריעות לי. זה לא גישות...
זה לא יכול להיות, זה המחלוקת במציאות.
אני מסכים. אני מזכיר, אוקיי, אז אני רוצה להציע משהו אחר עכשיו, שגם כי חשבתי על זה, בדעת הרייבין, שלמרות שהרייבין סבור שסור וחמץ הם שני איסורים נפרדים, עוד הפעם, חמץ שאינו ראוי לחמי איסות אחרות אסור, אפילו אינו ראוי לאכילת אדם, אז עוד הפעם, למה איסורי אכילת חמץ שונים משאר איסורי אכילה שבתורה שאנחנו פוסקים לפי הכלל של נווה לשנורי לגר, והרי בחמץ לא שייכת כל הסברה הזאת שבואי לחמיה. שאלה תורן, אני חוזר לשאלה הזאת, שאלה בסיסית מאוד. אז אני ראיתי בדברי הרייבד גרסאות שונות. עוד הפעם, אני תלמיד של רב יהושע. אז הסתכלתי רמב"ם פרנקל, כן, כן, יש לו, לא חשבתי בך שאין לך את הרמב"ם הזה. יש לי גם כן את הפרנקל, יש לי כל הכרכים, אבל בקושי אני מסתכל בהם, בגלל שאני יושב פה למעלה, ואני עצלן גדול, אז לא רוצה לרדת למטה. בכל זאת, אז יש, ראיתי ברייבד, שיש פה שתי גרסאות שונות, בהגדרת שם אוכל, באיסו ביורה בימוצא. עד עכשיו אנחנו הנחנו כדבר פשוט, והרייבד אין הבדל בהגדרת שם אוכל לגבי איסו אכילה ואנן לבין הגדרת שם אוכל לאיסו ביורה בימוצא. תסתכלו ברייבד עוד הפעם, בפרק א' שם הלכה ב'. אז כותב הרייבד ככה, הגיסה שבידינו דווקא לשיעוריהם, דיינו יש שוויון בין איסורי חמץ אסור, לשיעוריהם, אבל עניין ביור חמץ, עניין אכילה, יש הפרש ביניהם. כך הרייבד, כך הגרסה בטקסט של הרייבד אצלנו. אז בפרנקל, וגם כן לא צריכים פרנקל, בגלל שהקסמישטי כבר מביא גם כן את הגרסה השונה הזאת בדברי הרייבד. והוא גורס ככה, דווקא לשיעוריהם ולאכילה. לא כמו שכתוב אצלנו, דווקא לשיעוריהם. דווקא לשיעוריהם ולאכילה. אבל לעניין ביעור, יש הפרש ביניהם. זאת אומרת, לפי הגרסה הזאת, שהקסמישטה הביא, משמע שלעניין אכילה מודה הרייבד, שגדר אוכל, אפילו בשור, אם אינו ראוי לאכילת כלב, כמו הרמב״ם. אז מה המחלוקת ביניהם? דווקא לגבי הגדרת שם אוכל באיסור ביאור וימצא. שם אנחנו יכולים למצוא הבדל בין הרמב״ם לבין הרייבן. או אפשר להגיד ככה, שנקודת המחלוקת בשני הגרסאות בשיטת הרייבן ביחס בין בל יאור וימצא לאיסור אכילה. לפי הגרסה לפנינו, מה שאצלי בטקסט, איסור אכילה ובל יאור וימצא דומים בגביהם, אז ניתן להגיד בפשטות שאיסור בל יאור וימצא בא כמו הייתי אומר סייג ממה שאומרת התורה לאיסור אכילה, שזה איסור חמור יותר. אבל אם גורסים כמו הגרסה של הרב פרנקל והכסף משנה, יש הבדל בגדרים בין איסור אכילה לאיסור בל יאור וימצא. אז אפשר להגיד שאיסור בל יאור וימצא זה איסור עצמאי, הייתי אומר. לא קשור כלל לאיסור אכילה. ומשמע לפי הגרסה הזאת, שיש מקרים שעוברים מסור על איסור בל יאור וימצא, למרות שלא שייך בו כלל איסור אכילה, אם הסור לא ראוי לאכילת כלב. אתם שומעים?
כן, אבל בכסף משנה עצמו אומר שזו לא גרסה שהוא
יגזיר. נכון, בסדר. אבל בכל זאת, אני דווקא, זה מצא חן בעיניי, הגרסה הזאת, בגלל שלפי הסברה, זה הרבה יותר סביר לפי אני יודעתי. זאת אומרת, יש הבדל, זאת אומרת, היית אומר ככה, שהרייבד, באמת שונה איסור חמץ ושאר איסור אכילה שבתורה, אז בדרך כלל, ראינו את זה כבר בגמרא, הגמרא מביאה את המשנה בטהרות. דהיינו, יש משנה בטהרות, וזה דבר ידוע, המשנה מפורסמת, שהמשנה דנה בקבלת טומאת אוכלין. אז יש משנה בטהרות, אני חושב שזה בפרק ח', אם אני לא טועה, אני לא ראיתי את זה כבר מזמן, אבל גם כי בגמרא אצלנו זה מופיע, דהיינו, יש כלל בטהרות, כל המיוחד אוכל אדם טמא, עד שיפסל מאכילת כלב. שאלה, מה פשט בדברי המשנה הזאת? הרמב"ם הסביר שאוכל מקבל טומאת אוכלין דווקא בזמן שאוכל ראוי לאכילת אדם. זאת אומרת, מתי הטומאה פוקעת? ברגע שהאוכל נפסל מאכילת כלב. זאת אומרת, בעצם מה שכתוב במשנה שמה, עד שיפסל מאכילת כלב, כוונת המשנה, מתי הטומאה פוקעת מהאוכל. וכנראה הרייבד הבין אחרת, הוא הבין שהמשנה סוברת, מאכל מקבל טומאה כל זמן שהוא ראוי לאכילת כלב. ברגע שאוכל אינו ראוי לאכילת כלב, אז הטומאה פוקעת. זאת אומרת, יש הבדל בין שם אוכל לגבי איסורי אכילה, לבין שם אוכל לגבי קבלת טומאה. באיסורי אכילה, זה מה שאנחנו מכירים, מה שאומר הר"ן. נבלה הראוי לגר קרויה נבלה, נבלה שאינו ראוי לגר, אינו קרויה נבלה. זאת אומרת, ברגע שמאכל אינו ראוי לאכילת אדם, אין לו שם אוכל. אבל בטומאת אוכלין, כנראה שיש קנה מידה אחרת, קריטריון אחר, דהיינו, אכילת כלב. מה הסיבה? מה בעצם הנימוק שעומד מאחורי ההבדל הזה? בגלל שבגדר איסור אכילה לא מספיק שם אוכל. אז הרייבי כנראה הבין שיש הבדל מהותי בין איסורים שקשורים לגדרי אכילה לבין איסורים שקשורים לגדרי שם אוכל. ואני חושב שלפי הגרסה הרייבי שמופיע בכסף משנה זה דבר נפלא. בגלל שלמרות שהכסף משנה משהו הראשון אומר שהוא לא כל כך מתלהם מהגיסה הזאת. אבל לפי הגיסה הזאת, שכתוב ככה, ודווקא לשיעוריהם ולאכילה, דיינו סור וחמץ זה דבר אחד, אבל עניין ביאור יש הבדל ביניהם, שחמץ שנפסל מאכילת כלב אינו זקוק לביאור, והסור, למרות שהוא נפסל, חייב בביאור, מכיוון שראוי לחמי היסוד אחרות. אז לפי הגיסה הזאת, כל השאלה שהראשונים שאלו, מנבלת הרוי לגר, לא מתחילה, בגלל שלדעת הרייבי, לעניין אכילה, כל עוד שחמץ אינו ראוי לאכילת אדם, מותר בהנאה. דינו כמו שאר איסורים שבתורה. זאת אומרת, יש לבאר את ההבדל, החילוק בין בל יאור וימצא לבין איסורי אכילה. בל יאור וימצא, ברור שהאיסור קשור לחמץ, לחפץ. לאו דווקא לפעולת האכילה. צהור לא יימצא. חמץ לא יימצא, חמץ לא יראה. זה תלוי בגדר שם אוכל. זה קשור לחפץ, לא בגדר שם אכילה. זאת אומרת, יוצא ככה, יוצא שלפי הגרסה הזאת, זה מה שבעצם במשנה מסכת תאמות שם, בגדר שם אוכל, החמיס נעשה כל זמן שהוא יורד אכילה, כלב. גם איסור אכילה שתלוי בגדר שם אכילה, הרי מצבו כמו הכסף משנה. הולכים כמו שאר איסורים שבתורה, לפי הכלל, ולא יורד לגר. כל חמץ שאינו יורד אכילת אדם, מותר בנה. ולפי הרי ולפי גרסת הכסף משנה, מותר ליהנות בחמץ, וסור בפסח אם אינו ראוי לאכילת אדם אמנת דברו, דיינו להגיד, להשיג את זה תחת תבשילו, לפי הגרסה שלפנינו, שגורסת דווקא לשיעוריהם, אבל אין ביר, אין אכיל יש הפרש ביניהם, אין הבדל בין בל יורא בל ימצא לאיסור אכילה. אז עוד הפעם, חוזרת הקושה, הדין קושי לדוכתא, למה איסור חמץ שונה משאר איסור אכילה, הנלמדים מהכלל של נבלה, הראוי לגר? זו שאלה מאוד עקרונית, בכל הסוגיה הזאת. או הייתי אומר בצורה אחרת, שאיסו ביור הבא ימצא חל, כל מה שמוגדר כאוכל, חמץ, אבל לא רק על דברים הקשורים לאכילה, מה שאיקין, איסו שאכילה חל בעיקר על חמץ, על סור, לא ייתכן שאיסו אכילה יהיה קל יותר מאיסו ביור הבא ימצא, שכאילו זה סיוג לאכילה, זאת אומרת, איסו אכילת חמץ שונה משאר איסו אכילה שבתורה, אבל תלוי באיך אתה מגדיר את הדברים. אני לא יודע, אני לא חושב שאתם מסכימים איתי בכלל. אוקיי, בכל זאת, אני רק הולך לפי הגרסה הזאת, שראיתי בדברי הכסף משנה, וגם כן פרנקל מביא את זה.
כאילו, הכסף משנה מסביר למה הוא עושה את זה, וזה, יש פה קווים לדביון לבעיות של הרב. זאת הסיבה שמשנה את הגרסה.
כן, כן, כן. אוקיי, רק מה שאני הולך לעשות עכשיו, קצת סיכום מכל ה... מכל ה... לא יודע איך לתאר את זה.
פלונטר?
מכל הפלונטר הזה, כן. אז אם נסכם את הגישות השונות במשונים, אז לכל יש לבחון את הדברים לאור הגדר הרגיל והקלאסי הקיים בכל שאר איסורי אכילה בתורה, נבלה ראוי לגר, קוראי נבלה, שאין קוראי לגר, אין קוראי נבלה, והשאלה למה חמץ... למה איסורי חמץ, למה יש איזה שוני שלא ראינו את זה בכל התורה כולה. אז הגישה העיקרית בראשונים, שמה כתוב בברייתא, מפני שרוי לשחקה ולחמיה בכמה יסוד אחרות, זה ההסבר לשאלה הזאת. כך כמעט, הייתי אומר, הרב נדובר אומר את זה בצורה מפורשת, אבל גם כן ראינו את זה בעמדת הרייבד, וגם כן ראינו את זה, יש גם כן בראשונים אחרים, זאת אומרת, לכאורה זה היסוד. וברור שההסבר של הברייתא מבוסס דווקא על האיסור הנוסף, מלבד איסור החמץ עצמו, שהוא איסור דבר המחמץ הסור. ויש כנראה שתי שיטות, הייתי אומר, בהבנת הברייתא. קודם, שיטת רש"י רבי נדובין. הם הבינו שמה שכתוב בברייתא, ראוי לחמץ בו, כמה יסוד אחרות מתייחס לאפשרות שחמץ שאינו ראוי לאכילת אדם יכול להפך לסור. הם הבינו שאיסור סור ואיסור חמץ מהווים שני איסורים נפרדים לגמרי. כך רבי נדובין, כך רש"י, כאשר איסור חמץ הוא כמו איסורי אכילה אחרים שבתורה, אז כל חמץ שאינו ראוי לאכילת אדם יהיה מותר מצד איסור חמץ, אבל באיסור של סור, התורה כללה כל דבר המחמץ, אפילו דבר שאין ראוי לאכילת אדם. כך אני מסכם רבי נדובין בנפיד, וכך לכאורה עמדת רש"י, אבל התוספות חלוקים על זה. תוספות טוענים שהתורה הכלילה בסור כל דבר המחמץ, אפילו דבר שאין ראוי לאכילת אדם, והמושג אוכל, לפי התוספות, שעליו נאמרו, איסורי אכילה של סור וחמץ, ואיסורי חמץ וסור הורחב מעבר למושג הרגיל של אוכל התורה כולה. כל הורי לאכילת כלב נחשב כאוכל לעניין איסורים אלו. זה לא תלוי כלל ביכולת של החמץ לחמר יסוד אחרות. בכלל זה לא נכנס לכל העניין הזה. כל העניין הזה וגם מצדדי, בכלל זה לא קשור. לעומת הגישות האלו, דיינו רבי נדובין מצד אחד, בעלי התוספות מצד שני, יש גישת הרייבד, שהוא לומד את הברייתא בצורה אחרת לגמרי. לדעת הרייבד, הברייתא בא לנתק את המושג של סור מכל שאר גדרים של אוכל, ולאוסרן תמיד בגלל יכולתו לחמע יסוד אחרות. זאת אומרת, לפי הרייבד, ההסבר לדעת הרייבד לשינוי בגדרי האוכל בין איסור חמץ לבין שאר איסור אכילה בכל התורה כולה, נובע כנראה בגלל ההבחנה שלו בין שם אוכל, שכוונתו אני מניח לשם אכילה, שם אוכל בכל שאר איסור אכילה שבתורה, לבין ההגדרה המהותית של שם אוכל. אז זו שיטה שלישית. והרמב״ם תלוי. דעת המגי משנה, שהוא מפרש את הרמב״ם לפי השיטה של רשב ונדובין, או שהרמב״ם לומר כמו שיטת התוצאות, שהסברה של רואה לחמיה, מרחיב את גדר של אוכל ביסורי חמץ. אוקיי, אני חושב שאני עוצר פה. זה לא פעם ראשונה שאני לומד את הסוגיה הזאת, לא פעם שנייה ולא פעם שלישית. ואני עדיין נבוך בכל הסוגיה. למרות שיש לי קצת יותר בהירות, לכל הפחות לגבי הגישות שראיתי אצל גדולי הראשונים. בלי נדר,